תשובה. כן, אני למד בקיאות מחשבה במגדל עוז, ופתאום אני הופתעתי, פתאום ראיתי שיש אנשים לומדים תורה ויכולים לעבור גם שם ישיבה בלי לפגוש באמת הרב קוק. זה כאילו נראה לי הזוי. אני למדתי אישית במרכז, ולכן זה נראה לי כאילו בסיס מובן מאליו. אבל אולי אנחנו קצת ניגע גם בשאלה, לא רק מה הרב קוק אומר, אלא מה קרה לדברים של הרב קוק. זה גם חלק מהנושא, ספציפית בנושא הזה שנעסוק בו היום. ואני אתייחס לנושא של היחס של הרב קוק לכפירה. זה, כן, יש בזרעונים, יש פרק מסוים שעוסק בזה, אבל הרב קוק מלא בזה. הייתי אומר אפילו שבעיניי זה אולי הנושא, אחד הנושאים הכי חשובים ברב קוק, היחס שלו לכפירה. כי כשמסתכלים מה היה החידוש של הרב קוק, יחסית לתקופתו, יחסית להוגים שהיו לפניו, אז בדרך כלל משייכים את הרב קוק כאילו הוא התמודד עם שאלות של הציונות, כאילו. אבל צריך לזכור שגם הציונות והחלוציות הייתה סוג של התמודדות עם השאלה, שבוא נגיד, העולם, תמונת העולם עד לפני 200 שנה הייתה שהמובן מאליו בעולם היה אמונה, להאמין. וקרה, הייתה איזו נקודת שבר, שלא יודע, אפשר למקד אותה בתחילת ההשכלה, תקופת הנאורות, בפילוסופיה של קאנט, או לא יודע איפה למקד אותה בדיוק, אבל העולם, זה לאו דווקא בעם ישראל, העולם היה עולם מאמין, והנה העולם הוא בגדול כופר. והשאלה איך אנחנו, איך זה אמור להשפיע על עולם האמונה שלנו? האם עולם האמונה נשאר אותו דבר, או שהוא מקבל גם בעצמו איזושהי תפנית? זה פתאום איזה דור מסוים, אני רק שתבינו, אני לפחות קראתי את הטענה, אני לא יודע עד כמה זה מבוסס, שבמחזור נגיד של הרב קוק, הרב קוק למד בוולוז'ין, כן, הישיבה, ובמחזור שלו רוב החבר'ה היו מחללי שבת, שלמדו איתו בישיבה. כאילו זה דור שבו גדולי התלמידי חכמים, העתודה של תלמידי חכמים שהגיעו לישיבות, כי הם היו החבר'ה הרציניים, הם פנו הלאה ועזבו את עולם התורה. כן, ביאליק היה יחד עם הרב קוק בוולוז'ין, והוא אחד הדוגמאות לזה, אבל זה היה דור שפשוט הרוב באותה תקופה למדו תורה והחליטו שהם הולכים לכן, וכפרו בסיבות שונות, פנו לכיוונים שונים. אבל זה היה דבר מאוד מאוד רווח, והשאלה איפה למקם את הרב קוק בהתייחסות לזה. עכשיו, אני חושב שאת הרב קוק ביחס לזה לא נכון למקם רק כמי שטקטית מתייחס לחלוצים אחרת, או מתייחס לכופרים באופן שונה, אלא הרב קוק מהותית מתייחס, הוא מהותית שם את עצמו במקום שונה לאור ההתייחסות שלו, וזה לא רק איזשהו יחס טקטי ש... הרב קוק אומר, צריך לחבק את החלוצים דרך זה, בסופו של דבר. זה היה באמת, באמת התייחסות שונה. אחת השאלות הגדולות שצריך להתמודד איתן בדברים של הרב קוק, זה גם שאלה האם הם רלוונטיים גם לתופעות שאנחנו רואים בימינו. שזו שאלה לא פשוטה, אי אפשר את הכל לעשות גזור הדבק, ולקחת את אותם התייחסויות של הרב קוק לדורו, ולהכיל אותם על דורות אחרים. כן, אני שמעתי בשם הרב שטיינזלץ אמירה, לא שמעתי את זה ממנו אישית, אבל בשמו, זה לא, כאילו, הרב שטיינזלץ יש לו לפעמים אמירות גם סותרות, אז זה לא שזאת דעתו של הרב שטיינזלץ, אבל שמעתי בשמו אמירה שהרב קוק פרץ לנו דרך חדשה ללא מוצא. שזה כאילו דרך חדשה שהרב קוק פרץ, אבל היא לא יכולה להמשיך הלאה, הדרך הזאת. אז אנחנו צריך לבדוק את זה, כן? האם בהתמודדות של הרב קוק עם הכפירה נפרצה דרך חדשה לתקופתו, והאם היא דרך חדשה שאנחנו יכולים ללכת בה. אוקיי, מה שבפסקאות לפניכם, ראיתם חלקכם, לא יודע אם ראיתם או לא, בתוך זרעונים, בעמוד קוף כ"ד בספר אורות, יש את הפרק שנקרא איסורים ממרקים, שזה היחס של הרב קוק לכפירה. שם אני אגיד בגדול את מה שהרב קוק מציע, ואז את מה שהרב קוק אומר, ואז אני אציע שתי פרשנויות, ממעטת ומרחיבה של הדברים של הרב קוק, וככה נוכל לראות כאילו את ההשלכות של הדברים. הרב קוק אומר שלכפירה יש תפקיד מאוד חשוב. מה התפקיד החשוב של הכפירה? מישהו יכול להגיד, מישהו ראה? כן?
קדם תעולה מתפיסות מוגשמות של אלפים וכפירה שבטית, קדם תעולה מתפיסות מוגשמות ובעייתיות.
כן, כלומר, העולם, בוא נגיד, פעם, נגיד, כש... מחלוקת בין הרמב״ם לרייבד בעניין ההגשמה... יש מחלוקת.
שאתה אומר עליו שגדולי עולם אמרו
ככה,
הוא לא אומר שהוא...
לא, השאלה אם זה עבודה זרה או לא. הוא לא אומר שזה מותר או שזה נכון. השאלה אם זה מוגדר כעבודה זרה. Okay. זה המחלוקת מהרמב״ם לרייבד. אז שהרמב״ם אומר שלדמיין של הקדוש ברוך הוא יש גוף זה עבודה זרה, והרייבד אומר גדולים וטובים ממנו, לא יודע, זו שאלה שם ב... כלומר, זה היה דבר... אפשרי המציאות, בעיני הרייבד לפחות. דבר שבעינינו היום הוא מובן מאליו בכל, לכל תפיסת עולם שאמירה כזאת היא אמירה בעייתית. כן, אף אחד לא... לפחות לאמירה הזאת, לאמירה של ההגשמה במובן הפשוט, זה פשוט לכולם שזה מעבר לגבול ולא אפשרי ולא... ואני אומר, זה בגלל התפתחות. כמו שהמדרש אומר, כן, שיצא, שחזל, בזמן החורבן, חזל התפללו שיפסיק יצר עבודה זרה, ואז יצא אריה של אש מבית קודש הקודשים. שזה אומר?
גם בעבודת
השם. כאילו, יש הקבלה בין הפסקת עבודה זרה להפסקת הנבואה, פחות או יותר. כאילו, משהו ברוח, ביכולת המפגש הבלתי אמצעי עם הקדוש ברוך הוא, נפגם כאשר חוסה לקוח של העבודה הזרה. כאילו, אפשר מאוד להבין את זה, שההסברה הפילוסופית, מה זה אומר להאמין באלוקים, לפני מאות או אלפי שנים, הייתה הסברה באמת כמעט פיזית. מציאות אלוקים הייתה מציאות במובן הפיזי לגמרי, וככל שהדורות התקדמו, באמת, כמו שהרב קוק אומר, זה הלך והזדקך. עכשיו, כשהוא מתאר את זה, הוא אומר, מתקופה לתקופה הולכת ומתבררת, אני קורא בעמוד קוף כ"ז למטה, מתקופה לתקופה הולכת ומתבררת את הערובת של אמונת הייחוד התאורה עם מחשכי ההגשמה. ובכל פעם שחלק ידוע מההגשמה נופל, נדמה כאילו האמונה נופלת. ואחר כך מתגלה שלא נפלה אמונה, כי אם נתבררה. כן? גם כשהרמב״ם כתב את מורה נבוכים, חשבו שהאמונה נופלת. גם היום יש כאלה שחושבים את זה על הרמב״ם. אבל היו אנשים שראו בדברים של הרמב״ם דברים שהם כפירה ברגע שהרמב״ם, רמת ההפשטה שהרמב״ם עושה לאמונה, היו כאלה שראו בזה כפירה, ממש, כן. ועל זה אומר הרב קוק שבאמת יש, זה נדמה כאילו האמונה נופלת. ואחר כך מתגלה שלא נפלה אמונה כי היא מתבררה. פסלנו דברים מסוימים. בוא נגיד ככה, בוא נתאר את זה רגע בשלבי התבגרות של ילד. פעם היו אומרים שילד קטן, אסור, יש נטייה להשמיץ את הגננת. כן? הגננת מספרת שאברהם אבינו, זרקו אותו לכבשן האש, מה פתאום? לא זרקו אותו לשום כבשן האש. זה סתם, זה לא הגננת, זה המדרש. אבל התיאורים של כל האבות והתיאורים הם יש נטייה להשמיץ את הגננת. עכשיו הגננת זה שיקוף של שלב באמונה. השלב באמונה שבו כשאני רוצה להסביר לילד שלי הקטן מי זה אליהו הנביא ולהגיד לו שהוא חשוב, אז אני חייב להגיד לו שהוא מנצח את הרעים. כי אחרת אין לזה מובן. אני לא, ההבנה שיכול להיות טוב, אבל שהוא לא החזק, הוא לא תמיד מנצח, אבל מבחינה רוחנית לא תמיד חייבים את הניצחון הגשמי, זה אין לזה שום מובן לילד בגיל 5. גם לילד בגיל 10. גם, לא יודע, יש גילים מסוימים, ואז אני חושב באמת, הדרך היחידה ללמד אותם אמונה, זה להסביר להם שהשם הוא הכי חזק, יותר מכל החזקים שהם מכירים. זה הדרך להסביר אמונה. זה לא שזה, כלומר, כאילו יש לאדם איזה תפיסות רוחניות מופשטות, ותלוי כאילו בכל שלב יש לו דברים אחרים בתוך המקומות האלה. המקום האלוקי, כאשר הוא ילד קטן, הוא כזה. כאשר הוא מתבגר, הוא מבין שמשמעות של כוח יכולה להיות מורכבת יותר, ויש כוחות רוחניים ולא רק כוחות גשמיים. ואז הוא יכול להבין שיש יש דמויות מורכבות יותר. יכול להיות שהצדיק הוא לא הכי חזק, אבל הוא יותר חכם. ובשלב מסוים הוא יבין שיש לטוב ערך בפני עצמו, גם כאשר זה לא הכי חזק, גם כאשר הוא לא ינצח במישור הראשוני והחיצוני שאנחנו רואים בעולם. אז אני אומר, יש בזה, ככל שאדם מתבגר, הוא צריך להוריד מעל עצמו איזה שהן תפיסות ילדותיות. ובתפיסה ראשונה, כאשר, כאילו, כאשר יגידו לו מה שהגננת לימדה אותך לא נכון, אז כביכול המחשבה, החשש שלנו שזה יוביל לכפירה, כי בעצם אני סותר לו את תפיסת האמונה שלו. אבל כאשר, כאילו, הערפל השקע, אז אנחנו נגלה שתפיסת האמונה שלו עברה תהליך של זיכוך. הוא הבין שרמת האמונה פשוטה, נגיד, בשלב מסוים, רמת האמונה היא כזאת, שאם אני עושה מעשה רע, תצא אש מהשמיים ותשרוף אותי. עכשיו, זה נכון, ברמה מסוימת. כי ברמה שבה הרווח והפסד היחיד שאני יכול להבין הוא מיידי, אז נכון כך להבין את האמונה. בגלל שזה נכון שטוב לעשות מצווה ורע לעשות עבירה. אם הטוב והרע היחיד שאני קולט בעולם זה טוב ורע מיידי, אז זה נכון, זה כאילו, אם ננסה לעשות השלכה של עולם אמונה לאדם שמבין רק טוב ורע מיידי, אז זה נכון. בגלל שבאמת זה טוב לעשות מצווה ורע לעשות עבירה, אלא שזה טוב ורע במושגים הרבה יותר מופשטים. ואדם שמבין רק טוב ורע כאלה, אז ההבנה נכונה לו. זה לא שזה מתודית נכון להגיד לו כדי שיאמין ואז הוא יגיע, אלא באמת זה מה שנכון לגבי העולם שלו. אם אדם הוא חי בעולם שאלה הממדים היחידים שהוא רואה, אז זה באמת האמת לעולם שלו. ולכן האמונה כל דור הולכת ומתבררת, ואז אנחנו מגיעים לרמה...
אפשר?
כן.
הסתבכתי, אם אני יודע שבאמת הטוב זה לא הולך, הטובים לא מנצחים. כן. אני אשקר.
מה זה לנצח? כאילו, בתפיסה של, בתפיסה רוחנית מופשטת יותר, הלנצח הוא לאו דווקא לנצח בקרב. יש לנצח עמוק יותר.
אבל לנצח זה לא מה ש...
כן. אז אני אומר, זה נכון שבשביל ילד או בשביל תפיסה פשוטה, זה לא שזה באמת, אם זה כל מה שאני רואה, אז זאת האמת, שהטוב מנצח. רק כשאני מתבגר, אני מבין שהוא לא תמיד מנצח במישור הפיזי החיצוני, אבל עדיין זה ניצחון במובן פנימי יותר. אבל זה הבנה שהיא אפשרית רק בשלב התבגרות מסוים, בתקווה, ואז היא רק אז אדם יכול לזכך את האמונה שלו. ולכן הכפירה היא מאוד חשובה. הכפירה היא מאוד חשובה, כי היא הדבר שמזכך את האמונה. וכל הזמן הכפירה מצביעה לי על ה... כמו שמסופר על הרב ציודה, שמישהו בא אליו ואמר לו שהוא לא מאמין באלוהים, אז הוא אמר לו למה, ואז הוא, לא זוכר, הוא אמר לו שכר ועונש, או שהוא לא מקבל אותו, אז הוא אמר לו, אתה צודק, באלוהים הזה גם אני לא מאמין. אני גם כופר באלוהים הזה, שכרגע תיארת אותו. רק האמונה שלי באלוהים אחר, כן? באלוהים עמוק יותר, משמעותי יותר, רוחני יותר. ולכן הכפירה היא מאוד מאוד אמיתית, היא באמת צודקת. זה לא סתם שימוש בכפירה כשימוש חיצוני, אלא הכפירה באופן המסוים שהיא כופרת בחלקים ספציפיים, היא אומרת אמירות מאוד אמיתיות. היא חלק מההתפתחות של האמונה. אז הוא אומר ככה, מתקופה לתקופה הולכת מתבררת התערובת של אמונת הייחוד התאורה עם מחשכי ההגשמה, ובכל פעם שחלק ידוע מההגשמה נופל, נדמה כאילו האמונה נופלת, ואחר כך מתגלה שלא נפלה האמונה כי אם נתבררה. בימים האחרונים לשיבת הרוח האנושי לספירת האמונה הברה, נופלת קליפת ההגשמה האחרונה הדקה, שיחס המציאות בכללות אל האלוקות. שבאמת כל מה שאנחנו מגדירים במציאות הוא מופלג מהאלוקות בערך בלתי נערך. כן? הוא אומר, מהי הקליפה האחרונה של האלוקות?
שכינה.
מה זה?
שכינה.
כן, אבל בוא נגיד את זה רגע במילים הפשוטות שהוא משתמש בהן פה. זה להגיד שאלוקים הוא יש, הוא קיים. כי להגיד, המציאות, עצם המציאות האלוקית, היא הגשמה. כי במובן מסוים, להגיד שלגבי האלוקות, בגלל שאלוקות זה דבר מופשט, להגיד יש אלוקים ולהגיד אין אלוקים, זה אמירות שהן כמעט שקולות, בגלל שהאלוקות היא דבר רוחני, והייחוס לאלוקות יש, זה הטענה כביכול שניתן לתת לזה איזושהי הגדרה ומציאות, ועצם ההגדרה הזאת היא סוג של הגשמה, ויש בה בחינה מסוימת של עבודה זרה. ולכן, כן, צלליה של שלילה זו דומים הם לכפירה, מה שבאמת המעלה היותר עליונה שבאמונה, כשהיא מתבררת יפה, ומתרגל הרוח להקשיב את קשב האמונה על פי המעשים ועל פי ההשפעות, ועל פי ההשפעות. הופעות ההוויה והופעות התורה והמוסר, הדעת שהאלוקות משפעת את המציאות, ממילא היא למעלה מהמציאות. וחוזרת הכפירה הדמיונית המתארת מתאומתה למרומי האמונה יותר תורה, ואומנם צריכה היא שלילת המציאות הזאת החוזרת למקור כל ההוויות ואיתניות היותר תמציצית של אדר כל המציאות, בינה מעודרת שבכל יום צריך להעלות אותה למקור תארתה. אני לא נכנס פה לכל הדיוקים של הלשנות של הרב קוק, רק לאמירה הבסיסית הזאת שהיחס לעצם המציאות האלוקית כאין, היא בעצם אומר הרב קוק, יכולה להיות שלילת הכפירה האחרונה. עכשיו פה אתם מבינים שהרעיון הזה הוא רעיון מאוד דק, שבאמת ההגדרה שלו לכאן או לכאן היא דעייתית, כאילו אתם מבינים, כאילו להגיד על המציאות האלוקית עצמה, שעצם האמירה מציאות היא, יש בסוג מסוים של הגדרה ועבודה זרה, כן? עצם ההתייחסות לאלוקים כמישהו שקיים, אפילו אם אני לא אומר במקום מסוים. כן, לפי התפיסה הזאת אפילו הייתי אומר שיש משהו ב... טוב, זה ניגע בהמשך, אבל אולי כדי לחדד את זה, אני אמרתי שאני אראה שתי תפיסות, כאילו שתי התפיסות, אני אומר שתי התפיסות שניתן לקחת את הרב קוק, תפיסה מצמצמת ותפיסה מרחיבה. התפיסה מצמצמת איתן שהכפירה עשתה את פעולתה, והיום האמונה באלוקים כמציאות, אבל לא במציאות של דברים אחרים, כן? לא כמו מציאות שניתן לתת לה נקודות ציון גיאוגרפיות, אלא כמציאות רוחנית. האלוקות זה דבר קיים, ועברנו את שלבי הכפירה האלה, והיום דווקא בגלל שהאמונה, ויש לה גם אמירה במקום מסוים, שהאמונה אפשרית דווקא בסביבה של כפירה. כן? במובן הזה, שהאמונה התאורה, שהיא לא עבודה זרה, היא אפשרית כשיש מסביבנו כפירה. אנחנו חיים היום במציאות שבאה להגיד יש אלוקות כאיזו מציאות פיזית, זה דבר בלתי אפשרי. בלתי אפשרי מצד השיח האנושי היום. ולכן, מה? זה סוגיה מאוד ארוכה. מה הנצרות עושה? אני לא יודע אם היא משתמשת בסמלים ומייחסת להם עדיין רק סמלים, או היא מייחסת, זו שאלה, זה גם סוגים שונים בנצרות.
הם לא ימחקו את זה שהם כתבו שאלוהים התגשם בגוף של בתולה. את זה הם כתבו. הם אמרו שהוא התגשם.
אני לא רוצה בוא נגיד ככה, אם תדבר עם נצרי שמאמין בן גילך ודבר איתו בשאלה במה הוא מאמין, אני לא חושב שהוא יאמין, הוא יגיד שאלוקות היא גוף. הוא יגיד, אלוקות התגלתה, נכון?
כן, הם לא מנסים להגיד את זה, כמו כמה אנשים שדיברו איתם, הם מנסים להגיד את זה, אבל זה כתוב שם. כתוב שזה
התגשם. בסדר, גם כתוב יד השם בתורה.
מה?
גם כתוב בתורה יד השם.
שם כתוב מאוד ברור, הם דווקא מתנגדים, ובהתחלה הם עוד התנגדו לתפיסה שזה התגלה שם. הם אמרו שזה אלוקים, כאלוהים. הם היו מאוד...
אני לא יודע, אני לא, אין לי מספיק ידע לגבי הנצרות, אבל אני אומר, עדיין זה, אני חושב, לא מפריע לא סותר את העמדה שבה אנחנו נמצאים מול זה, שבאמת אנחנו חיים בסביבה שהכפירה היא המובן מאליו, וזה הופך את האמונה שלנו להיות אמונה רוחנית יותר, כן? אמונה שהיא, אפילו הייתי אומר קצת, אפילו בריהל, בספר הכוזרי, זה שרבי יהודה הלוי, כל הספר מתמודד עם הפילוסוף, הרי יש שם כאילו החבר והמלך, והמלך כאילו מאמץ את עמדת הפילוסוף, ודרכה בוחן את שאלת האמונה. המלך לא מדבר מעמדת המלך כאילו הוא שואל את השאלה, מחפש, ואז מגיע ליהודי. רק שלפני היהודי הוא הגיע לפילוסוף. ומה הפילוסוף אמר לו? אלוקות זה רוחניות, אין לזה, זה לא מישהו ספציפי, זה השפעה כמו אור הנר או משהו כזה. ומה המלך טוען נגדו? אמר לו, מה שאתה אומר מאוד הגיוני, אלא יש לי בעיה אחת עם זה, והיא, הייתה לי התגלות. זאת אומרת, כל מה שאתה אומר מאוד יכול להיות, רק הקדוש ברוך הוא התגלה אליי. לפי כל מה שאתה אומר, זה נשמע הכי הגיוני מה שאתה מתאר, רק שהמציאות כמו שאני פגשתי אותה מורה לי משהו אחר, ואז הוא הולך ושואל את החבר. עכשיו, כל העמדה שלו מול החבר, הוא מחזיק בעמדת הפילוסוף. וזה הופך את האמונה, כמו שהיא כתובה בספר הכוזרי, להיות כאילו אנחנו אנשים שמתחילים מעמדת הפילוסוף, ועל גבי הבונים אמונה. כלומר, זה הדבר הכי הגיוני, אבל יש לנו עוד שלב. כאילו הרקע שעליו בונים את האמונה, זה לא כאילו להתחיל מזה, כאילו להתחיל מאיזה אמונת עבודה זרה כזאת, אמונה מאוד גשמית, ולהפשיט אותה, אלא גם ברבי יהודה הלוי, שהוא נחשב היותר, בוא נגיד, בין ריאל הרמב״ם, הרמב״ם הוא היותר מפשיט, תפיסת אמונה יותר מופשטת, ורבי יהודה הלוי הוא יותר... כאילו יותר מוגשמת, אבל אני אומר, עדיין חשוב לו להגיד, הפילוסוף זה הבסיס, אבל ממנו ניתן להגיע הלאה. כלומר, הוא בונה את זה על גבי זה. כן, יש איזו פסקה של הרב קוק, שהוא כותב שאנחנו צריכים לבנות את ארמון האמונה מעל הכפירה. הוא אומר שכשאנחנו רואים את דעת הכפירה, אז אנחנו צריכים לבנות את ארמון, כאילו האמונה צריכה להיות אנחנו כופרים, אלא שיש לנו עוד קומה נוספת מעל גבי זה. זה לא שאנחנו, שיש כפירה ואמונה כשתי עמדות סותרות, אלא אנחנו מקבלים את כל מה שנאמר בכפירה, אלא שאנחנו, יש לנו עוד קומה מעל גבי זה, שהופכת, יוצרת איזה עומק נוסף. אבל אני אומר שוב, אני אחזור לנקודה שאמרתי, יש, פה, כאילו, נקודת הפנייה עומדת לשני כיוונים. אנחנו יכולים להגיד, הרב קוק, על פי תפיסתו, בעולם הקבלה, בעולם החסידות, שהוא ודאי התבסס עליהם, כן? בעולם הקבלה, בעולם החסידות, בעולם האמונה היהודי, על כל גווניו, ראה בכפירה שהייתה בדורו גילוי אלוקות, שמאפשר תפיסה אלוקית מסוימת, כן? ואפילו אפשר, אם רוצים, לתאר את זה ברמת הספירות על פי הקבלה, ואז להגיד, הרב קוק, ולכן זה נכון על הכפירה הספציפית שהייתה בדורו של הרב קוק, ואנחנו מתארים פה איזה מין חוויה מסוימת שהיא נכונה על כל הדורות עד הרב קוק כמו שהוא מתאר אותם, ואנחנו פשוט צריכים לגלות איזה תפיסת אמונה קיבל הרב קוק לאור הכפירות הספציפיות שהיו בתקופתו. ופה חשוב להדגיש איזה כפירות היו בתקופתו. כפירות מאוד מאוד אידיאליסטיות. וכן, הכפירות היו שאנחנו לא מאמינים באלוהים כי אנחנו רוצים להיות סוציאליסטים. אנחנו לא מאמינים באלוהים, ואז הוא אומר, תפיסת שלילת האלוקות, בגלל תפיסת האלוקות כמצמצמת ומתעסקת בפרטים קטנים, ותפיסת הכפירה כמתעסקת באידיאולוגיות גדולות, היא מוצדקת. הכפירה הזאת מוצדקת, בגלל שאם אלוהים זה מי שמתקטנן איתנו רק על שאלות קטנות, וזה כל מה שמעסיק אותו, המעשים הקטנים, והכפירה מתעסקת באידיאולוגיות הגדולות של העולם, אז הכפירה צודקת בזיכוך שהיא עושה לאמונה. ואנחנו צריכים להבין איך בסופו של דבר להגיע להבנה שכל האידיאולוגיות הגדולות בסופו של דבר חייבות להיות מבססות על איזשהו עומק רוחני, ואז ניישם את זה על מה שעשה הרב קוק. הוא עשה את זה מכוח הבנת האמונה כמו שהייתה בדור. אבל התפיסה המרחיבה יותר היא באמת אומרת שהרב קוק ראה בכפירה עצמה איזשהו ערך עצמי, ובגלל שזאת ובאופן עקרוני הוא רואה בעמדה השוללת דבר חיובי, ולכן גם היישום של זה היום אמור להיות לראות את הכפירה כמו שמתגלה בדורנו, שזה כפירה אחרת. זה לא כפירה שמאמינה באידיאולוגיה, אלא כפירה שאומרת שלא יכולה להיות שום אידיאולוגיה. כן? כפירה ששוללת את עצם היכולת של קיום של איזושהי אידיאולוגיה בעולם, ולראות גם אותה כבסיס לעולם האמונה שלנו, ולקבל גם אותה כמזככת את האמונה. שגם אידיאולוגיות הן סוג של עבודה זרה. ואנחנו לא מאמינים באידיאלים, אלא באמונה, ושוב, זה... אז קודם אני הבאתי פה עוד כמה פסקאות מהרב קוק במקומות אחרים. הפסקה הכי חזקה, זו הפסקה הראשונה, אולי נראה בעיקר אותה, היא לקוחה, היא מתוך שמונה קבצים א', אבל היא הודפסה בארפילי, לא בארפילי תואר, באורות האמונה, אם אני לא טועה. אורות האמונה, אני לא זוכר, פה הוא לא מצוין, אבל... אומר הרב קוק, יש כפירה שהיא כהודעה, הודעה פה הכוונה היא לאמונה. יש כפירה שהיא כהודעה והודעה שהיא ככפירה. כיצד? מודה אדם שהתורה מן השמיים, אבל אותם השמיים מצטיירים אצלו בצורות כל כך משונות, עד שלא נשאר בה מן האמונה האמיתית מאומה, אז מה זה? זה... כן, זה הודעה שהיא ככפירה, כן? זה נראה לנו אמונה, אבל בעצם זה כפירה. וכפירה שהיא כהודעה כיצד, כופר אדם בתורה מן השמיים, אבל כפירתו מיוסדת רק על אותה הקליטה שקלט מן הציור של צורת השמיים, אשר במוחות המלאים מחשבות הבל ותוהו. והוא אומר, התורה יש לה מקור יותר נעלה מזה. הוא מתחיל למצוא יסודו מגדולת רוח האדם, מעומק המוסר ורום החוכמה שלו. אף על פי שעדיין לא הגיע בזה למרכז האמת, מכל מקום כפירה זו כהודעה היא חשובה. והיא הולכת ומתקרבת להודעת אמונת עומד. בדעות ההפכות כזה הוא נדרש גם כן לבעליותה, ותורה מן השמיים משל הוא על כל כללי ופרטי האמונות, ביחס של מאמר המבטאי שלהן, ההגדרה החיצונית שלהן, אל תמציתה הפנימית, שהוא העיקר המבוקש באמונה. אומר הרב קוק, יש שני סוגי, יש דבר שנראה אמונה ויש דבר שנראה כפירה, והוא במפורש פה מדרג אותם. כן, הוא לא סתם אומר, שניהם לא טובים ומתחמק מהשאלה של הדירוג שביניהם, אלא אומר חד משמעית, יש אמונה שהיא כפירה ויש כפירה שהיא אמונה. מה זה אמונה שהיא בעצם כפירה? אם אדם אומר תורה מן השמיים, אבל מה זה תורה מן השמיים? שישב איזה מישהו ונתן לנו הוראות למכונת כביסה, ונתן לנו איזה פעולות ספציפיות שאותם אנחנו צריכים לעשות, וזה תורה מן השמיים, זה גזרות של מישהו שגזר עלינו גזרות, אז זה כפירה, אומר הרב קוק. נראה לו שהוא מאמין, אבל הוא כופר.
כן. על פי זה שילד קטן ילדי צלו את המצוות, כי האמונה שלו לא כל כך מבוררת, כי בשביל...
לקיים מצוות זה שאלה אחרת.
אז כן יש עניין של לקיים מצוות. אולי הוא אמר ש... יכול להיות שמבחינת שמיה, אולי זה עדיף יותר. עדיף כאילו את הכופר הזה. אבל הוא לא אמר, נגיד, שאתה צריך לקחת המסקנות של עדיף להיות ככה, להתנהג ככה במעשה.
עדיף להתנהג בצורה שהיא עליונה משני הדברים שהוא מתאר.
בסדר.
אז אם אני שואל מה לעשות למעשה,
אני צריך להאמין. התפיסה האמונה שלי היא לא תפיסת אמונה של אדם יותר מבוגר, אדם רב גדול, שתפיסת אמונה כנראה יותר פחות מוגשמת ממה שלי יש.
נכון.
אז אולי אני עכשיו לא צריך להתנהל על פי האמונה שלי, צריך להפוך להיות כופר.
אני... זה לא כפירה שאתה יותר גדולה לאמונה שלך.
נו, ואז אולי אני יותר טוב לכפירה.
שאלה באיזה כפירה תכפור.
אני אכפור במה שאני מאמין בו עכשיו. אני מאמין בגדולת שלמות אינסוף שאומר בהתחלה, אני אכפור בזה כדי להגיע למשהו יותר גדול. אולי ככה צריך להתנהג למעשה.
לא כל כפירה מגיעה למעשה.
כן. לא כל כפירה בהכרח. התיאור שלו פה של מה זה הכפירה, בוא ניקח את הדוגמה, הוא מדבר על תורה מן השמיים. עכשיו, התורה מן השמיים, דרך אגב, המסקנה פה זה שניהם יקיימו מצוות. שני אנשים שמתוארים פה. אחד יקיים מצוות כי יש לנו ציווי. ואני עושה מה ש... והשני יקיים מצוות. כי הוא מאמין שהמצוות יש בהם רוח האדם באופן הכי גבוה שלה. כן? ולכן הוא גם יקיים מצוות. אבל לא מתוך... אומר הרב קוק, השני מאמין יותר מהראשון. למה הוא מאמין יותר מהראשון? בגלל ש... מה זה להגיד רוח האדם? זה לא אמונה באלוקות, אבל זה הרבה יותר קרוב לאמונה באלוקות מאשר לדמיין מישהו שהיה לו מצב רוח, אז הוא גזר עליי גזרה. הדמיון הזה הוא יותר רחוק מאמונה מאשר זה.
בן אדם שהוא בא לאמונה, שיכול להיות שאמונה, שאין לו אמונה, הוא כופר בעצם. הוא נגיד שפינוזה. שהרב קוק...
שפינוזה לא יודע אם היה מגדיר את עצמו ככופר.
הרב קוק היה מגדיר אותו בתור כופר.
כן,
אבל... להעדיף זה שהוא לא קיים מצוות, מאשר בן אדם שכן קיים מצוות...
קיום מצוות זה שאלה נפרדת. קיום מצוות זה שאלה נפרדת. פה הרב קוק בכוונה מביא שתי תפיסות ששתיהם יכוונו לקיום מצוות. כן? לא יודע, אפילו יש אולי מישהו כזה, פרופסור שווייד, לא יודע אם אתם מכירים את הדמות, יש לו ספר שנקרא להיות בן לעם יהודי, שזה אוטוביוגרפיה כזה, מספר את הסיפור חיים שלו, והוא אדם ש... אני חושב, היום הוא בן 80 ו... אבל הוא אדם, יצא לשמוע אותו הרבה פעמים, כאילו כופר לחלוטין, מניח תפילין כל יום, הוא כאילו מאמין ביהדות כתרבות, זה הדעת שלו. יהדות כתרבות, הוא רואה בה את רוח האומה. אבל כתוצאה מזה הוא מתפלל ומניח תפילין ושומר שבת, אבל כופר. עכשיו, השאלה היא איך הרב קוק... עכשיו, הרב קוק ודאי יגיד שהאמונה שלו חסרה. חסר בה, כן, הביטוי שלו פה, היא חסרה את... לא הגיע בזה למרכז האמת. זאת אומרת, חסר בה איזה נקודת עומק פנימי. אבל הוא יגיד, מה בינו לב... כאילו, אני יכול לדרג אותו כיותר רחוק מיהדות, מאשר אדם שהאמונה שלו מאוד מאוד פשוטה, במובן הנמוך, והמגשים של המינה. ולכן הוא מקיים את המצווה, כי הפחד שלו משכר ועונש, כי הוא בטוח שיש איזה אל אכזרי שיושב בשמיים. הוא מאמין יותר ממנו. אבל בכוונה אני חושב הוא צייר ציור של שניים ששומרים את המצוות כדי... כי באמת שאלת המצוות היא שאלה... ברור שבא מחזירו למותיו. עכשיו יש לו... תראו, במידות הראייה על האמונה, פסקה י' ד', כן? אתם רואים, הפסקה השלישית בדף, הוא אומר ככה, כמה פעמים צריכים לכפור בדמיונות כדי שיהיה עומד על מצב שלם באמונה, ולפעמים לא יוכל להעמיד בקרבו את מצב האמונה אם לא שילביש אותה בדמיונות. ומשקל זה מסור ללב חכם אשר ידע עת ומשפט לקרב ולרחק. כן? הוא משאיר את זה מאוד מאוד מאופל, הוא אומר, עד כמה אדם צריך להישאר בדמיונות שהם לא לגמרי אמיתיים? אדם צריך לשקול בתוכו האם הוא מסוגל לפרק את ה... כן, צריך לדעת שבאמונות, אני חושב רבי נחמן מתאר את זה שעולם האמונה של אדם הוא כמו מחסן מלא ארגזים. שאם אתה נוטל, לוקח איזה, אבל אצל כל אחד ארגזים מונחים אחרת. עכשיו, אם אתה לוקח איזה ארגז, אצל מישהו אחד, אם תוציא את הארגז הזה, כל המגדל יתמוטט. ואצל מישהו אחר, אם תוציא את הארגז הזה, הוצאת את הארגז הזה והרימה נשארה. ואצל מישהו, בארגז אחר, זה אצל... כאילו, יש מישהו אחד שאם הוא ילמד את ביקורת המקרא, כל האמונה שלו תקרוס. אצל מישהו אחר, ביקורת המקרא לא תפגום לו באמונה. אבל אותו אחד שביקורת המקרא לא תפגום לו באמונה, אם, לא יודע, לימוד תורה, תרבותיים, חילוניים, נוסח רות קלדרון, יהיה בשבילו הרס העולם הדתי שלו. ולשני, הוא לא יראה באיזה שום פגיעה בעולם הדתי שלו. כי עולמות דתיים בנויים בצורות שונות אצל כל אחד. והרב קוק, במובן הזה, הוא לא רק אומר, הוא לא רק בונה את המבנה כמו שהוא רואה אותו, אלא הוא גם מתייחס למבנים שונים. והוא אומר, אדם צריך לשקול מה בשבילו בונה את האמונה. מה בשבילו, איזה רמת הפשטה, אם הוא יעשה אותה, האמונה שלו תוכל עדיין להתקיים. להתקיים. ואיזה רמבת הפשטה, תשמוט לו את הקרקע מתחת לרגליים.
מה שזה אומר, אם אני מבין לך, שלמרות שהפסקה הראשונה, אמרנו שהפסקה השנייה, אמרנו שזה די קטסטרופה, המאמינים הנמוכים, כאילו בא עליהם בביקורת. הפסקה פה אומר, לא, זה לא ביקורת, יכול להיות שזה מה שאתם שבו הוא גייד להם בעולם, ככה
הרבה להם מורגן. כן, זאת אומרת...
הוא מסנגל עליהם.
הוא אומר, כאילו אני יכול להגיד שזה ברמה יותר גבוהה מזה, אבל יכול להיות שיש אנשים שבאמת אמונה שלהם לא יכולה להיות גבוהה יותר מאשר זה. ואז באמת זו מדרגה מאוד נמוכה באמונה, אבל... כן, יצא לי פעם להתווכח עם מישהו במרכז אחרי שעזבתי, אני עושה איך צריך ללמוד גמרא. אני לא מכיר לשלוח את זה, אבל זה היה לי ויכוח. ואז הוא אמר לי, תשמע, אני שומע את כל הטענות שלך, אבל אני רוצה ללמוד את הבבלי, כמו שיעקב אבינו למד את זה בישיבת שם ויבר. אמרתי, תשמע, אם אתה אומר ככה, אין לי שום ביקוח איתך, סבבה. אתה צודק, תלמד, כמו שיעקב אבינו למד בישיבת שם ויבר. כלומר, יש רמה מסוימת של חוסר יכולת להכיל מורכבות ותמימות, שאתה אומר, אוקיי, ככה העולם שלו בנוי, אני לא מתכוון לפרק את זה. אם אתה לומד גמרא בדיוק כמו שיעקב אבינו למד בישיבת שם ויבר, בסדר, אז כל הטיעונים על איך נכון ללמוד ולשים לב, שזה כבר לא רלוונטי. בסדר, תלמד, כמו שהיה כאובים, לא עוד ישיבת שם ואין. אין באמת בסיס לנסות ליצור בזה מבנה מורכב יותר.
זה יכול ללכת גם בכיוון ההפוך?
שמה?
שיש אדם שהאמונה שלו היא... יושבת על נקודה, על רמה מסוימת של הפשטה, של לימוד שיטה יותר מגשימה, מישהו שריאל או משהו כזה, זה יהיה את האמונה שלו.
ואז מה? ואז...
לא, של מישהו שללמוד שיטה שהיא יותר, כאילו, שהיא פחות מכילה מורכבות,
כן.
מבחינתו זה פוגעני, כאילו...
ואז בגלל זה הוא צריך לא ללמוד את זה.
מה זה? לא בכלל לא ללמוד את זה, אלא מישהו שכאילו זה כן כאילו אתה מציג את זה כאילו ש
יש היררכיה. אני מציג היררכיה.
שזה בנוי כבניין. זאת אומרת שכאילו הבן אדם שלומד שמאמין רמבניסטי אז הוא ודאי קודם לכן מאמין ריאל, ואז עולה.
קודם לכן או ביוגרפית, או היסטורית, כאילו. עם ישראל היה כך.
היסטורית, אבל אני מדבר כאילו על נפש האדם חיית האמונה שלו. אדם שהתחנך מלכתחילה על רמב"ם, אני אומר יותר רחוק, אני שהיה ליבוביץ' עם קיצון מסוים. בן אדם כזה, מבחינתו... ללמוד ריאה זה כפירה.
זה הגשמה, זה יכול להיות מבחינתו עבודה זרה.
יש מקורות יהודיים כשרים וטובים שמבחינתו ללמוד אותם זה ללמוד עבודה זרה
בשיטה. אז הוא צריך להידבק בשיטה שאותה היה. הרב קוק יש לו אמירה, אני אומר לפחות מבחינתו של הרב קוק ודאי, שיש איזה מין פלורליזם רוחני כזה שאומר, למה הוא דיבר על שניים, אני לא זוכר על מי זה היה, ברנר ולא זוכר. שכפרו כי זה גדל בבית חסידי וזה גדל בבית ליטווקי. אם זה היה הפוך, שניהם היו נשארים מאמינים. כאילו, זה כאילו יכול להיות באמת שיש תכונה מתאימה לאדם, אמונה מתאימה לאדם. כן. אני אגיד, יש לזה הרבה השלכות היום. גם צריך להגיד שיש פה איזה מין שאלה, הרב קוק היה בשיאה של התנועה, אפשר להגיד, של להפשיט את העולם הדתי, אני לא יודע אם בתקופתו האמירות האלה היו רלוונטיות לעולם הדתי שהיה סביבו, כן? לעולם החילוני, יש הרבה אנשים שזה היה להם מאוד רלוונטי, אבל לעולם הדתי שהיה מסביבו אני לא יודע לכמה מהם זה היה רלוונטי. ואני חושב שהיום אנחנו נמצאים באיזושהי נקודה שבה במובן מסוים להפך, יש הרבה אנשים שדווקא האמונה היא מופשטת מדי בשבילם והם מחפשים כאילו מבחינת ההתפתחות הדורות, כן, שהרב קוק מתאר איך דור אחרי דור נהיים יותר ויותר כופרים, כאילו שזה תהליך של הפשטה של האמונה, זה לא ממשיך בדיוק בקו הזה היום. נגיד, כל התנועה הברסלברית היא בדיוק תנועה הפוכה. מבחינת המגמה, אני לא דן פה, לקרוא, לדבר עם הקדוש ברוך הוא בגוף שני, כן, עצם התנועה של התבודדות ולדבר איתו ולקרוא לו תתה, זה תנועה הפוכה מהתנועה של ההפשטה של האמונה.
מה אדם עושה זה עשרות פעמים ביום?
מה זה?
ברוך אתה זה גם מוכן.
נכון, אבל נוסח תפילה הוא כאילו משמש דווקא, כן, במובן מסוים הרמב״ם אומר שזה שכתוב מלך ולא רלוונטי אלינו, זה מה שמסייע בתפילה, דווקא חוסר המובנות של זה הופך, כן? אבל התבודדות זה לא נוסח תפילה, זה דיבור אישי שלי. ואז אני כאילו מדבר באופן פרסונלי, באופן אישי, כביכול עם הקדוש ברוך הוא. כן? זה הופך, יש בזה, כן, כמו שתיארה, היה איזה סרט על אדיראן, מכירים? אז שאלו אותו איך הוא מתבודד בתל אביב. אז הוא אמר שהוא הולך שם לחוף הים, בין הסלעים, יש לי מקום, הם צועקים וזה. אשתו אמרה שהיא לוקחת את הפלאפון, מסתובבת ברחוב, ומדברת עם הקדוש ברוך הוא. בלי להתקשר, כאילו, כן, מדברת עם הקדוש ברוך הוא, מחזיקה את הפלאפון ביד ומדברת. וככה היא עושה התבודדות. אז זה תיאור שדורש מאיתנו באמת, כאילו, את החוויה הבלתי אמצעית כביכול האישית מול הקדוש ברוך הוא. וזו תנועה שאני חושב היא בדיוק הפוכה מהתנועה שהרב קוק מתאר פה, שקורית תנועה, או נגיד, ואז זו שאלה, כאילו, האם הרב קוק, ופה אני מגיע באמת לשאלות איך צריך היום להגשים את הרעיונות האלה של הרב קוק, האם הדרך להגשים את הרב קוק היא להקשיב להתרחשות ברוח התקופה, ואם היום ההתרחשות ברוח התקופה היא יותר הגשמה, אז להפך צריך להקשיב לתנועה הזאת, ולא דווקא, הוא לא מקדש דווקא את הכפירה, אלא מתוך זה שזאת רוח תקופתו, הוא מקדש את ההקשבה להתרחשות התרבותית, להתרחשות של הדור, כאילו. ומתוך זה הוא מגיע לכפירה, ואז יש מקום גם להגיע מתוך זה לבחינה אחרת, או שבאמת, לא יודע, מכירים יואב סורק, יודעים מי זה? אז כן, ערך את מוסף שבת במקור ראשון, והוא גם, אז הוא טוען שהיום הדרך המלאה ליישם את האמונה בדרכו של הרב קוק היא להיות חילוניים. לשמור מצוות, אבל להסתובב בלי כיפה. הזהות הדתית, עצם ההגדרת הזהות כדתי, היא הגשמה של האלוקות. היא הופכת את האלוקות להיות, ודווקא אם אדם יכול להגדיר את עצמו, אני לא דתי, אני לומד תורה, אני מקיים מצוות, אני קשור לקדוש ברוך הוא, אבל ההגדרה כדתי היא הגדרה מצמצמת ומגזרית, כאילו מגדרית, שגודרת את זה. מה?
אז המשמעות של יד חילונית.
היום המשמעות באמת, סתם, כאילו סתם תסתכל מסביב. אני הייתי פעם באיזה קבוצה וכל אחד היה צריך להגדיר את עצמו, אז חילוני, היינו בקבוצה, אתה נמצא בקבוצה, יש לך 15 חילונים ושני דתיים, ואז יש לך דתי, מסורתי, חילוני, לא זוכר עוד כאלה, אז בחילוני היו שניים. כאילו, אבל מסורתי, חלק הסכימו להגיד את עצמם, חלק לא, ואז אמרו, לא, אנחנו רוצים ליצור הגדרה חדשה, רוחני, ועשרה היו שם. מה זה אומר? זה הגדרה שהיא לא מוכנה לקבל את ההגדרות סתם, אתה שואל את בעלם, האם אתה חילוני? אחוז מאוד קטן היום מגדיר את עצמו בהגדרה. אז אני אומר, יואב סורק לא התכוון להיות...
מה יואב סורק הזה שנהיה?
שני מהשניים? לא, שנהיה ברוחני הזה. כי לפורר את ההגדרה... לפורר את ההגדרה של המבנה הדתי שהופכת את היחס האמונה כאילו ישנה איזה חבילה שהולכים איתה. טוב, אני לא רוצה להגן על עמדתו, אני לא מזדהה עם עמדתו. אני חושב מה שחשוב ללמוד מהדרך של הרב קוק זה א', שהגדרת האמונה היא לא שחור ולבן אלא היא ציר אינסופי. מה זה להאמין? זה לא כאילו או שאני כופר או שאני מאמין, וממילא כאילו ברגע וכאילו אמרתי שאני דתי, אז אני מאמין, ואם אני חילוני אני כופר, והכפירה היא דבר מאוד מוגדר והאמונה היא דבר מאוד מוגדר. אלא אמונה זה ציר אינסופי, ומה זה להאמין זה דבר שתמיד תמיד אפשר להתקדם בו, ולהתקדם בו במקביל בשני צירים. דבר ראשון זה להעצים את הברית, את המחויבות, את תחושת הקשר, האינטימיות, כן, עם האמונה מצד אחד. מצד שני, כל הזמן להפוך אותה להיות כמה שיותר מופשטת ולא מוגדרת דווקא בהגדרות מגבילות ומצמצמות. עצם העמידה מול זה שזה אינסופי, בעיניי היא דבר גדול שהרב קוק מתאר לנו. ובצד זה כן לראות גם את הדברים שמזוהים ככפירה טוטלית ברובד הראשון שלהם, לזהות בדיוק בדיוק במה הן כופרות, ואז יכול להיות שאנחנו נמצא שהדבר שבו הן כופרות ניתן להוריד אותו. זאת אומרת, החבילה הגדולה שאנחנו לוקחים אותה כמכלול, באמת יכול להיות שאותו דבר שתרבותית כרגע כופרים בו, הוא באמת ניתן לכפור בו, והאמונה תישאר שלמה, לא רק תישאר שלמה, אלא תזדכך על ידי זה. אני חושב שעצם התנועה הזאת שהרב קוק מלמד, זה דבר שוודאי ניתן וחשוב לקחת אותו. השאלה איך ליישם אותו, היא באמת שאלה מורכבת. כן.
לפי זה החילון בימינו כבר סיים את התפקיד שלו? יש תפקיד החילונים בימינו, או שהם כבר סתם פועל יוצא של החילוניות שהייתה חשובה?
זה באמת שאלה ששנויה במחלוקת כאילו. האם החילוניות שהיא הופכת להיות חילוניות פחות אידיאולוגית, אלא חילוניות ששוללת את עצם מציאותה של אמת או אידיאולוגיה, היא, אז יש כאלה שטוענים שזאת הקליפה של החילוניות, והרב קוק יש לו גם אמירות מאוד קשות על הכפירה, על הדברים שהוא רואה בהם את הצד השלילי של הכפירה, כמו פה, תראו, פסקה כפלף, אדם עובד הוא הכופר, חייו אינם חיים, כיוון שאין אידיאל במציאות הכללית, לפי מעמדו הנפשי שהוא בין אפשרות לזיק של אידיאליות פנימית אמיתית שתהיה מושרשת בקרבו, וחיים בלא אידיאל מושרש במקום, הרי הם גרועים מחיי בהמה. כלומר, הגדרה שלו בסופו של דבר לכופר, כשהוא מזהה את הצד השלילי של הכפירה, לא את הצד שצריך לאמץ, אלא את הצד שלא צריך לאמץ, אז הוא מתנגד אליו בצורה הכי בוטה. מצד שני, יש שטוענים, במאמר מוסגר הרב שגר הוא זה שנושא את הדגל הזה, יש פה, זה בתורתו יגן, אז יש שם פסקה שהוא מתייחס באופן ישיר, גילוי נאות, כן, אני תלמיד של רב שלי, מורי ורבי, אז פה הרב קוק מתייחס למשמעות לימוד התורה, הוא לא מתייחס לאמונה באופן הרחב שלה, אבל הוא אומר, אני צריך למצוא את הפסקה, הוא אומר, אני אוחז בשולי גלימתו של הרב קוק, הוא כאילו אומר, ומה שאני מנסה לעשות זה עוד שנייה רגע למצוא את הפסקה הספציפית. שם במפורש, כאילו, שזה מה שהוא מנסה לעשות, ליישם את הדברים של הרב קוק גם לגבי אמונות פוסט-מודרניסטיות ושוללות את עצם נוכחות האמת. השאלה האם זה עובד או לא, היא שאלה שאני חושב שבסופו של דבר יכולה להיבחן רק פנימית אצל האדם. כלומר, האם אני יכול, אני אישית, כאילו לא, יכול לאמץ גישה כזאת, ושזה יעצים את עולם האמונה שלי ולא ישלול אותה. זו שאלה, זו שאלה שאני חושב הפתרון נמצא רק בתוך האדם עצמו. כלומר, יש גם כאלה שיתנו, לא רק שאני אומר שאי אפשר, אני טוען גם שאף אחד אחר לא יכול, וכל מי שאומר שהוא עושה את זה הוא משקר. בסדר, זו טענה שיש כאלה שטוענים, אבל בעיניי אני אומר, זו שאלה שצריכה להיבחן בצורה אמיתית. האם זה דבר שניתן להפנמה סוג הכפירה של היום, ולהעצים על ידי זה את האמונה, ולבנות את המון האמונה למעלה מהכפירה, גם במובן הזה של הכפירה כמו שהיא נוכחת היום. מול הגישה של הרב שגר, נגיד, עומד הגישה, נגיד, של הרב קלנר באופן קיצוני, אני לא קראתי, אבל יש לרב קלנר הסבר על הקטע הזה, הרב טאו, והרב קלנר תלמיד של הרב טאו, כן? והוא יגיד שיש הכפירה הספציפית שאליה התייחס הרב קוק, יש בה משהו אמיתי ומקודש, וכל הכפירות האחרות הם... מה?
יש מאמר שהרב טאו הוא מאמר הדור לדורנו. זה היה מאוד דומה לתחומים מלכים. הוא לא שולל את האדם. כן אבל שזה דורנו. אתה אומר שאפשר...
רק הוא אומר שבשביל ליישם את זה צריכים להיות כל כך קדושי עליון.
הוא לא אומר את זה. הוא אומר שאפשר ליישם את זה. זאת אומרת זה ליישם כמו הרב קוק. הרב קוק זה שהוא יישם, הוא לא חיבק נגיד לדוגמה את הכפרים. אומרים שהוא כותב על שפינוזה, הם מאוד מאוד חריפים.
כן.
כותב על שפינוזה שזו הכפירה הגדולה, והוא כותב על הוציא פשקבילים על בן יהודה, לבן שלו, בן אבי סתום פיחה, בלום פיחה. הוא היה מאוד חריף, מאוד קיצוני כלפי הזה. ביחד
כלפי...
הוא קיבל את הכפירה שלהם. את זה נראה לי דבר טוב, יש לו מאמר הדור לדורנו, גם הרב לונדין בפירוש שלו למאמר הדור. הוא גם עוסק בזה. לא באופן אחד וחלק שוללים את הדרך.
השאלה היא על איזה סוג של כפירה הם מדברים. הם כאילו תמיד מדברים על הם לא עבור שפה. הם לא מדברים על...
כאילו תמיד אנחנו אמרנו שחילוני שנכנס למרכז הוא אוטומטית עובר איזה מטמורפוזה וחובשים לו כובע טמבל ושמים לו, כאילו הוא הופך להיות החלוץ שלפני 100 שנה. הוא כבר לא, זה לא מעסיק אותו, זה לא מעניין אותו, אומרים לו, כן, אתה צודק, האידיאלים הגדולים שאתה מחפש. מה אתם מדברים? אני לא חיפשתי אידיאלים גדולים.
אני אומר מה שאמרת על הפוסט-מודרניזם, הפלורליזם וכל זה. שהרב קלנר יש לו פירוש של...
כן, פנאטיזם זה וזה. שם הוא מראה איך שפלורליזם הוא...
הוא טעות, אבל הוא מראה שיש לו מקום. הוא מראה שיש מקום לפלורליזם.
הפלורליזם הוא רשעות. זה האמירה הכללית שעולה משם.
למה? הוא נותן מקום מאוד מגודר, מאוד מגודר, אבל הוא נותן מקום לפלורליזם.
פלורליזם, כל עוד הוא מאפשר להיות פנאט, אז הוא לגיטימי.
הוא לא אומר את זה.
כן, הוא אומר, פלורליזם אמיתי מאפשר להיות פנאט.
הדבר הראשון על פנאט יוצא הרבה יותר קיצוני מאשר פלורליזם. הוא אומר שעדיף פלורליזם מאשר פנאטיזם. כאילו, תלוי במה, יש דברים שזה ודברים שזה. ואת הפלורליזם, הוא גם אומר, הוא גם מאמץ את הפלורליזם. הוא, לפי הרב קוק, הרב קוק מלחמת אמונות ודעות, אומר מה תפקידו של הפלורליזם.
כן, תראו, אני, מה אומר הרב קלנר, זה לא השאלה שמעסיקה. אני אומר, אם היו כאלה, בסדר, אם יש כאלה, שיגידו שאמירות של הרב קוק נכונות, באופן שבו הרב קוק אמר אותם, בגלל שלא הייתה תפיסה גבוהה, אבל לא מאמצים את דרך השבעה הזאת והיכולת להכיל אותה מחדש היום על תפיסות, אז זה כאילו תהיה תפיסה מצמצמת מאוד של הרעיון של הרב קוק. ואני חושב, היא שוללת בסופו של דבר, אם יש כאלה, אם הרב קלנר לא אומר את זה מעולה, אבל אני אומר, אם יש כאלה, וזה בסופו של דבר גם כאילו מצמצם את האינסופיות של האמונה, שהיא חלק ממה שאני אומר שוב, הרב קוק בדרכו הופך את האמונה באמת להיות מרחב, כאילו אדם הולך, כאילו יש מין שני שבילים שהולכים ו... מתאחדים או משהו כזה, כן, הולכים ובהתחלה הם מאוד רחוקים, וככל שאדם נמצא יותר נמוך, אז הוא יותר צריך לבחור האם הוא כאן או כאן, וככל שהוא נמצא במקום גבוה יותר, אז הוא יותר רואה את החיבור שבין הדברים. ומה שהרב קוק מצייר זה איך ניתן להעמיק, ונגיד הרב שגר מה שהוא מנסה לעשות, אני לא זוכר כבר אבל הוא מנסה לעשות את זה למשל לגבי תפיסות פסיכולוגיסטיות של, של האמונה, שכאילו, שזה אחת הכפירות שהרב שגר אומר, כפירה בדור הקודם הייתה כפירה של מדע, כן, הפיזיקה הייתה המדע של הכפירה, או הביולוגיה הייתה המדע של הכפירה, שכאילו אמרו, יש אלוהים, הנה הפיזיקה מוכרחה שאין, כי כאילו העולם נברא בדרך אחרת, זה היה הכפירה בדור הקודם. היום הכפירה היא לא להגיד ככה, אלא להגיד, בסדר, זה הצורך שלך ככה לחשוב, זה כן, כמו שפרויד עצמו אומר, אמונה זה קיבעון של אדם בגיל 5-6, פחות או יותר. אז כאילו, זה מין תיאור כזה, כאילו, כן, זוכר שרב שגר, די, הרבה שנים, שעוד איזה 15 שנה, הגיע מבסוט מזה שמקור חיים בהצגת סיום שנה של זה, עשו על מעשה בחכם וטעם, מעריך שמאז עשו עוד כמה פעמים, אבל הציגו את החכם, והחכם לא היה רק, הרי במעשה בחכם וטעם, מן הסתם, אתם מכירים? בכל אופן, יש שם שתי דמויות, החכם והטעם, והחכם אומר אין מלך. ואז כאילו באים אליו לשכנע אותו שיש מלך, וכל מי שמגיע לשכנע אותו, משכנע אותו בעצמו שאין מלך. הוא אומר לו, המלך אמר לי לקרוא לך, אז הוא אומר לו, אתה ראית בעצמך את המלך? אז הוא אומר לו, לא. אז מאיפה אתה יודע שהמלך אמר לי? אמר לי השר, מאיפה לך שבכלל יש מלך? וככה הוא גורם לשר, שר הגדוד שבא לחטוף, לקחת אותו למלך, לכפור בעצמו. אז הם הציגו שם את החכם, כי אומר לו, כן, זה קורה לך הרבה פעמים שאתה מרגיש שהמלך אמר לך דברים, זה דבר שאתה מכיר אותו וכולי, כאילו שהתפיסות הפסיכולוגיסטיות הן כאילו חלק מהכפירה שמסבירה את כל הנטייה לאמונה כאיזה צורך סובייקטיבי, כאילו כל האמונה הזה זה משהו סובייקטיבי ואין אובייקטיביות בעולם, הכל סובייקטיבי, ו מה שהרב שגר מנסה להגיד זה לצמצם את עצם הפער שבין סובייקטיבי לאובייקטיבי. אני לא ארחיב כרגע, אבל שעצם הפער הזה הוא פער שיש בו משהו מלאכותי. לסיכום הדברים, אני חושב שהדברים של ההתייחסות של הרב קוק לכפירה היא חלק מרכזי מאוד מעולמו, בגלל שאני חושב שהיא באמת הייתה חלק מעולמו. זה לא התמודדות עם. זה חלק מעולמו במובן הפנימי. כשהוא מתאר שניתן לבנות את ארמון האמונה למעלה מהכפירה, הוא מתאר את דרך האמונה שלו. כן? כאדם שחלק בלתי נפרד מהעולם, מההוויה המודרנית שהוא רואה מסביבו מצד אחד, ומצד שני מאמין בצורה הכי מלאה. וזה תיאור אמיתי. לא תיאור של מה צריך לעשות בשביל עם ישראל. והתיאורים שלו של איך ניתן לעשות את זה לגבי הכפירה, הם תיאורים שרק ממחישים את זה, כאשר הוא במקומות מסוימים מייחס לכפירה מדרגה שהיא גבוהה אפילו מהאמונה, מאמונה פחותה כאילו. השאלות איך ניתן ליישם את זה במקומות שבהם הכפירה השתנתה. ותודעת האמונה השתנתה, זה באמת שאלה מורכבת, אבל אני חושב שאת עצם התנועה הזאת של האינסופיות של האמונה, של ראיית תופעות בעולם והאמונה בהן שהן כלי לבסס ולהעמיק את האמונה שלנו, זאת תנועה שאנחנו צריכים לאמץ מהרב קוק ולמצוא את הדרך הנכונה ליישם אותה בצורה אמיתית בעולם שלנו. טוב.